יש לנו את סיכום מעמד הר סיני במשפט החותם את ספר ויקרא. כאשר אנחנו ניתחנו באריכות בזמן הקודם את כל הפרטים, מה היה בהתגלות בהתחלה ומה היה אחרי זה ב-40 יום הראשונים, ומה היה בפרשת משפטים שהוא ירד למטה בין הדברים ומתי הם היו, וסוף ספר ויקרא גומר אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה אל בני ישראל בהר סיני. ספר במדבר זה וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. כאשר אנחנו יודעים שסנהדרין במידה מסוימת לא הייתה, מכיוון שהזקנים נשמטו אחד אחד, במידה מסוימת הסוגיות שאנחנו לומדים עכשיו באוריות, קיים פער גדול מאוד בין פשוטו של מקרא לבין תורה שבעל פה, כי חטא הקהל נהפך להיות חטא של בית הדין. ברור שצריך לדון בזה בכובד ראש, אבל ברור שאחד מהיסודות שלנו זה אוהל מועד. ואוהל מועד יהיה זה מה שמשה ואהרון לימדו, ובשלב ב', בשלב ההצלת הרוח, שהקדוש ברוך הוא מאציל מהרוח, יש לנו את הסנהדרין. אני לא אדון עכשיו בהתפתחות של הסנהדרין, אבל ברור שיש לנו את הסנהדרין, שהסנהדרין הם המשך גילוי מעמד הר סיני. וזאת תפיסה מאוד מאוד בסיסית, שמעמד הר סיני לא נגמר. מעמד הר סיני הוא ממשיך. הוא ממשיך באוהל מועד, ובדרגות נמוכות יותר, הוא ממשיך גם היום. התורה ממשיכה להתגלות יום יום. ולכן יש משמעות עמוקה מאוד לנתח את מקור הכוח של הסנהדרין. מניין יונק הסנהדרין את כוחו, מה מהותו של הסנהדרין. אני חושב שהתפיסה הזאת, וזה עיקר מה שאני מנסה בשיעורים האלה לעשות, ולפעמים יושי אמר לי ובצדק, הוא אומר לי השיעורים שנתת לנו היו יותר טובים מהשיעורים היום, כי השיעורים שנתת לנו לא היו מפותחים, אבל המסר היה ברור יותר מאשר השיעורים שאתה נותן היום, שמאוד מפותחים. המגמה שלי, שהיא, הייתי קורא לזה נשמת אפי, אין לי ביטוי אחר, שתורה שבעל פה, הנלמדת על ידינו בזהירות יתרה, אנחנו לא סנהדרין חס וחלילה, צריך להיזהר מגאווה ומגלומניה. ברור שזה רק גוף ששייך לעם ישראל, אבל בזער אנפין, לימוד תורה של בית מדרש הוא גילוי שכינה. הוא המשך מעמד הר סיני. ולא סתם הר סיני לא קדוש, כי התורה מתגלית יום יום כהמשך ההתגלות של מעמד הר סיני. זה עניין מאוד עמוק. כשהגמרא במסכת שבת אומרת שכולנו היינו במעמד הר סיני, כשהגמרא במסכת שבת תורחת להגיד שגם הגרים היו במעמד הר סיני, זה לא סתם, מכיוון שיש זיקה עמוקה בין הלימוד שלנו ולהמשך הגילוי. ובנקודה הזאת אני חושב שצריכים להיות מאוד מאוד תקפים, שיהיה לכם ברור, האוניברסיטה אין לה שום קשר לבית המדרש. שום קשר. גם אם אנחנו בבית המדרש מוכנים לקחת כל דבר ישר וכל כלי ישר אני מוכן להכניס לבית מדרש, צריך להכיר שאלפי, אני לא יודע איך להגדיר את זה, הפער זה פשוט שתי גלקסיות שלא נפגשות, ואני רוצה להסביר למה. בעולם האקדמי אדם חוקר מה נאמר פעם, ובית המדרש מתוך יניקה של כל העבר יש גילוי של היום, הוא הוויה. זאת נקודה מאוד מאוד בסיסית. ולכן בצדק בעולם האקדמי לא יחפשו מרצה מי שיראתו קודמת לחוכמתו. ובישיבה ברור שלא כל אחד אני מוכן לתת לו ללמד בבית מדרש. כי המגמה שלנו זה גילוי דבר השם. ובנקודה הזאת צריך להגיד את הדבר בצורה הכי ברורה. אני לא התבייש להגיד את זה בהרצאה באוניברסיטת בר אילן לפני 500 דוקטורנטים, שביקשתי שיחבו את האור של הברקו, שהסתכלתי עליהם לא מצאתי כמעט אחד בלי זקן ובלי כיפה גדולה, ואמרתי לכולם, תדעו לכם שאוניברסיטה זה לא ישיבה, כל המתודה שלכם היא לדון מה נאמר פעם, ואנחנו מתוך היניקה מגלים את דבר השם של היום, וזה הבדל תהומי בגישה. לא אמרתי שאין באוניברסיטה אנשים יראי השם. אני לא אומר את זה כאפולוגטיקה, אני אומר את זה כדבר אמיתי. ברור שבעולם האקדמי יש גם אנשים יראי השם. ברור שיש שם גם תלמידי חכמים. לא אהוב עליי הזלזול באנשי האקדמיה, אני רחוק מזה. אבל ההבנה שהאטמוספירה, אמרתי להם שכתוב בגמרא שבתי תיאטריות יהפכו לבתי מדרש. ואינני חושב שהכוונה שבתי תיאטריות יהיו בהם סטנדרים. לכוונה שהתיאטרון הוא יהיה, גם הוא יהיה, יעסוק במושכלות אלוקיות. ואמרתי להם, קל וחומר, שאוניברסיטאות יהפכו לבתי מדרש. אני חייב להוסיף עוד משהו. הרב הנזיר טען וכתב ואמר שחייבים שבבית המדרש יעסקו במחקר מתוך נקודת קודש. ואם לא יעשו את זה, יעשו את זה בתומה. ולצערי הרב, זה לא נבואה גדולה, אבל לצערי הרב, זה חוכמה שמתקיימת, בגלל שבתי המדרש לא מספיק עם אופק של עומק, של ראשית ואחרית, להבין שניתוח מחקרי של העבר, הוא לא רק לא פוגע בגילוי דבר השם, אלא השאלה איך הוא נעשה. אם הוא נעשה בצורה נכונה, הוא יכול לעזור גם לגילוי דבר השם של היום. ואם היינו זוכים, היו מקימים עולם שלם, שיש בו גם מחקר על רבדים שונים, מריאליה ומדברים אחרים, בבתי המדרשות. וזה שזה לא נעשה בהיקף מספיק, זה נקודת תורפה. בד בבד, אנחנו מתפללים שכל האוניברסיטאות יהפכו להיות מקום של גילוי שכינה, של עבודת השם. אבל אני חושב שלנו בית המדרש, העברה הזאת צריכה להיות בהירה מאוד. אם כבר אמרתי את זה, אז אני רוצה להוסיף עוד משהו. תדעו לכם, אינני מתבייש להביא כל דבר בשם אומרו, גם אם אותו אדם רחוק מדרגי. כבר אפלטון אמר, תשמע את האמת מי שאמרה, והרמב"ם משתמש בזה, ובא למאור, ואני יכול למנות עוד מגדולי הראשונים שכך נהגו. אינני רואה ערך להסתיר, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, זה לא נאמר רק על אסתר בשם מרדכי, זה נאמר שאדם צריך להיות ישר, ואם אדם מביא משהו בשם מישהו אחר, הוא צריך להביא את זה בשם מישהו אחר. וצריך לדעת שחוכמה בגויים תאמין, וגם כאשר לא לומדים מנקודת הקודש, יכולים להיות דברים שיש בהם חוכמה. אבל צריך להבדיל בין צינור של קודש לצינור לא של קודש. ולכן בישיבה אנחנו מבחינים, אנחנו מבקשים שבבית המדרש לא יימצאו באופן קבוע ספרים שמגמתם אינם גילוי דבר השם. תשאלו אותי מה ההגדרה, אני לא בוחן כליות ולב, אני לא הולך להיות, אבל אני חושב שיש פרמטר אחד שהוא מאוד בסיסי. אדם שמתבטל בפני עולם ההלכה ולומד תורה יכול להיכנס. אדם שלא מתבטל לא יכול. זה לא אומר שאפשר ללמוד אותו. זה לא אומר שאני לא אלמד אותו. ויש אנשים חכמים שעסקו בדברים יסודיים ואנחנו נלמד מהם. אני חושב שההבחנה הזאת היא הבחנה מאוד בסיסית. לצערי הרב, בתי מדרש, ואני לא רוצה לנקוב שמות, ואני חושב שאנחנו צריכים מאוד מאוד בכלל לדקדק בענייני לשון הרע, רכילות והוצאת שם רע בשאר דברים. אני לא מדבר, אבל כהכללה אני כן חושב. שבתי מדרש נקרא לזה פתוחים, מאבדים את האמון בגילוי דבר השם. והעולם שלהם הוא עולם שמתייחסים לכל בניקור, בחיצוניות. זה דבר שהוא מאוד מאוד חמור. ואנחנו שאנחנו לומדים תורה, זה לא בחיצוניות. אנחנו עומדים ויש לנו עניין מהותי בגילוי דבר השם. כאשר, אנחנו נעסוק בזה פעם אחרת, רבי אליעזר ורבי יהושע יושבים ולומדים תורה ויורדת אש מן השמיים, ואבא של אלישע בן אבויה צועק עליהם, הבאתם לשרוף את ביתי? אז הם אומרים, חס וחלילה, היינו יושבים ועוסקים בדברי תורה, מן התורה הנביאים הנביאים לכתובים. היו הדברים שמחים כי נתינתם מסיני, ועיקר נתינתם מסיני לא נתנו אלא באש שנאמר, וההר בוער באש עד לב השמיים. ששני גדולי התנאים יושבים ולומדים, זה מעמד הר סיני. זה לא סתם שהירושלמי בחגיגה מתאר תיאור רומנטי של מעמד הר סיני את רבי אליעזר ורבי יהושע. ובעומק אני חושב שגם, ואם הרייבד כתב כבר התגלה רוח הקודש בבית מדרשינו, אני אומר לכם גם בבית מדרשינו מתגלה רוח הקודש. רוח הקודש זה לא נבואה. והארי כבר דיבר על זה, והרב קוק בעקבות הארי כתב על זה הרבה מאוד. אבל רוח הקודש זה כמו שהרמב"ן בבבא בתרא אמר, רוח הקודש המתגלה בקרבנו. זה עיסוק בכלי ניתוח, אבל ולכן, ברור שבית מדרש צריך לטהר את המידות, וללמוד מתוך קדושה. דבר אדיר שהזמן מתחיל בקדושים תהיו. תבינו איזה הפסד למי שמתחיל אצלו הזמן אחרי קדושים, הוא מפסיד את הקדושה. פשוט אני לא מבין, זה ממש חורבן העולם, להתחיל את הזמן אחרי הקדושה, אחרי קדושים תהיו. טוב, אני רוצה לעסוק בסנהדרין, ובשלב א' אני רוצה לעסוק ולהוכיח שהסנהדרין הוא גוף שמייצג את כנסת ישראל. אני רוצה להסביר למה זה מהותי. אני אסביר את זה באופן כללי ואחרי זה בפירוט. לכאורה, אם יש דבר השם, אז השם הוא המקור, ואנחנו בני ישראל צריכים לשמוע מה השם אמר, נכון? לכאורה המקור הוא לא עם ישראל. לכאורה. אבל אני חושב שזה עניין מאוד עמוק, שבתורת ישראל, זה שלמדנו בזמן חורף, שבמעמד הר סיני גם משה רבנו היה למטה, מקור התורה הוא בעם ישראל שקדמו לבריאת העולם. וזה כל שורש תורה שבעל פה. כאשר אנחנו אומרים על פי הזוהר, זה לא כתוב ממש בזוהר, קודשא בריחו, ישראל ואורה התאחדם, זאת לא אמירה סתם. עם ישראל הוא מקור גילוי דבר השם. זה מוליד מי הוא תלמיד חכם אמיתי. האם יכול להיות תלמיד חכם אמיתי שיושב בחדר מסוגר ואין לו שום זיקה לעם ישראל? והוא גאון עולם ואין לו שום זיקה. אין לו כוח של תורה. אני לא אמרתי שכל מי שהיה בחדר לא היה לו כוח של תורה. כי יש יחידים בעלי משקל סגולי, כמו הגאון מווילנה, שמתוך החדר שלהם, הקדושה הסגולית שלהם הייתה ברמה כזאת, שההקרנה לעם ישראל, לא רק בדורו, אלא בכל הדורות, היא בממדים כאלה. צריך לדעת שלא כל אחד הוא הגאון מווילנה. אבל ברור לי שתלמיד חכם, שבתורתו יש ניתוק מעם ישראל, ברור לי שאין לו גילוי שכינה. הוא לא יכולה להיות לו גילוי שכינה. ואני רוצה, לכן זה כל כך חשוב לי, להסביר שהסנהדרין יונק את כוחו לא רק מכוח היותו נציג התורה, אלא מכוח היותו נציג עם ישראל. ומה שמאפשר לו את הכוח זה עם ישראל. הדבר הראשון שאני רוצה לעסוק זה בחניית בני ישראל באילים. בחניית בני ישראל באילים נאמר בתורה בפרשת בשלח, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. מופיע במחילתא דרבי ישמעאל, 12 עינות מים ו-70 תמרים, רבי אלעזר המודעי אומר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ברא שם 12 מבואין כנגד 12 שבטי ישראל ו-70 תמרים כנגד 70 זקנים. אני רוצה לומר משהו. כמו שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, במדרש צריך ללמוד אותו בשכל ישר, בניתוח הדברים בצורה בהירה ביותר. מה כתוב פה? המשל הוא של התורה, 12 עינות מים ו-70 תמרים. התמרים, מאיכן הם יונקים את כוחם? מהמים, זה ברור. 12 עינות מים זה מקור הכוח של התמרים. ואם רבי אלעזר המודעי אומר, ולא סתם הוא אומר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שמה הוא צריך לעשות את המויפת הזה, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, יש שם 12 עינות מים, 12 מבועים, כנגד 12 שבטי ישראל, ו-70 תמרים כנגד 70 זקנים, הוא חושב שעומק העניין, שזקנים יונקים את כוחם בי"ד בית שבטי ישראל. ואם אין י"ד בית שבטי ישראל, אם הזקנים מנותקים מהעם, אינם זקנים. הגדרת זקן בסנהדרין, זה אותו תמר שיונק משני מסר עינות המים. היה לי דבר מאוד מאוד בסיסי, מאוד מאוד בסיסי וחשוב. אחת הטענות החריפות שיש לי נגד, ונתתי להם הרצאה, הקמת הסנהדרין היום, יש גוף שקורא לעצמו סנהדרין, נמצא שם אבא של הרב שמואל אריאל ועוד כל מיני חותמים, הסנהדרין, זה בערך דומה למישהו שבא לרבה ואמר לו חלמתי שאני אדמור. אמר לו הרבה, את זה צריכים לחלום החסידים, רבה בלי חסידים הוא לא רבה. אבל לא רק רבי בלי חסידים הוא לא רבי. סנהדרין שלא יונק את כוחו מן העם, הוא לא סנהדרין. הוא לא סנהדרין, זה אפילו לא ג'וניור של סנהדרין. זה קרקס. צריך להכיר את זה. זה לא יכול להיות שאדם, זה יוהרה שאין כדוגמתה. מעבר לכל הדיונים שנכתבו על ידי גדולי עולם, מזמן רבי יעקב ברב ועד התקופות של תלמידי הגר"א והרב מימון ואחרים, היסוד הכי גדול שלצערי הרב הם לא כתבו, שהסנהדרין צריכים לנוק את כוחם מן העם. וסנהדרין שלא יונק את כוחו מן העם, זה לא שהוא סנהדרין פגום, הוא מת. כמו שעצי התמרים אין להם, אין להם מעיינות, הם ימותו. אם לא יהיה להם מקור מים, אם לא יהיה להם נווה מדבר עם מקור מים, לא יהיה להם חיים, אין חיים. אין מציאות כזאת כאשר היא מנותקת מהעם. זו תפיסה בסיסית ביותר שהיא קשורה לעם. זה יוביל אותנו להבנה עמוקה מאוד של חכמי תורה שבעל פה, שלקחו את פרשת פר אלם דבר של ציבור שבפשוטו של מקרא קשורה לקהל, והמיסו אותה לסנהדרין. וסנהדרין שמנותקת מן העם היא לא סנהדרין. צריך להכניס את זה לראש. אני אענה על זה בהמשך. התשובה כן. אבל אם אתה חושב שבוחרים את זה בפריימריז, בצורה של היום, זה הרס הרבנות. הרבנות של היום נהרסה כי היא לא מייצגת את העם. זאת הבעיה. כי צורת הבחירה ורבני קהילות ורבני יישובים שהציבור בחר בהם, יש להם כוח רוחני. ורבנים שנבחרו בצורה פוליטית, אין להם כוח. אני אומר את זה בכאב נורא, בכאב נורא. צריך להבין, כן, אם אתה שואל, כן. שאלה איך עושים, זאת שאלה מאוד מסובכת. איך עושים, זאת שאלה מאוד מסובכת. הרמב"ן בפירושו, דרך אגב, רבי אלעזר המודעי מוסיף, אומר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם. למה זה? כי גילוי על ידי הסנהדרין זה גילוי דבר השם. ודבר השם קדם לבריאת העולם. כמו שלמדנו בזמן הקודם את הפרק במשלי, השם קנני ראשית דרכו קדם יפעליו מאז. כשאנחנו עולים לתורה ומברכים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, שבחירת, רב צבי היה אומר את זה, זה דבר מאוד חריף, שבחירת עם ישראל קדמה לנתינת התורה. זה בנוי על תורות עמוקות מאוד שדיברתי אתכם של הרב קוק, שהוא מדבר על זה שתורה שבעל פה בשורשה היא גבוהה יותר מתורה שבכתב. כי באמת עם ישראל מחשבתם קדמה לבריאת העולם. וצריך לדעת שעם ישראל קדם לבריאת העולם. דרך אגב, החבר'ה שלי של השיעור מוצאים את השיעורים של הסיכום, של הכל, אז התלבטו איך לקרוא לזה. בזמן הקודם כך עברתי, כי לאחרת אמרתי, תקרוא לזה השם קנן. האם הייתי בדרך, אם תלפנו אליי, שאלו אותי, אמרתי להם, אני הצעתי הצעה, אבל תבחרו אתם, אני לא רוצה לקפות. הוא אומר, אבל התכוונתם ברצינות? אמרתי, זה כאילו אחרת, אבל זה נראה לי רעיון טוב. אחרי זה חשבת, אמרתי, וואי, איזה רעיון עמוק זה. למה? הקידושין זה קניין. אבל מה זה השם קנן ראשית דרכו? שהכל נמצא עוד לפני בריאת העולם. ומה זה הזיווג? 40 יום קודם יצירת אבנן. אמרתי, יש פה רעיון מדהים, שבכלל לא חשבתי עליו, וזה יצא לי ממש כיציאה, אבל זה משהו אדיר, שבאמת הזיווג דומה לתורה. כלומר, התורה היא באמת משהו, לכן רבי אלעזר המודעי זה מדרש כל כך מכונן, מדרש כל כך עמוק. רבי אלעזר המודעי אומר, יום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ברא שם 12 מבואים כנגד 12 שבטי ישראל, ו70 תמרים כנגד 70 הזקנים. רש"י מביא את המדרש, ואומר את האמת, אני מתפלא על הרמב"ן, איש אלוהים, שהוא כותב כך, רש"י כתב 12 עינות מים כנגד 12 שבטים נזדמנו להם, 70 תמרים כנגד 70 זקנים. לא ידעתי מהו הזימון הזה, אם במעשה ניסים נעשו שם באותה שעה. אבל ראיתי במחילתה, וסיפר הכתוב כי חנו עליהם כל שבט על מבואו, והזקנים ישבו בצילם. שבח האל עליהם שהכין להם כן בארץ צייה. ראו שדברי הרמב"ן הם נפלאים, אבל אני לא מבין איך הוא לא שם לב לפשט של המדרש, שזה מה שהמדרש אומר. ועוד לרבותינו, במדרש של רבי ניחוניה בן הקנה, בכתוב הזה פירוש נפלא בענייננו. מה זה פירוש של רבי ניחוניה בן הקנה? מה זה מדרש של רבי ניחוניה בן הקנה? זה ספר הבאיר. ספר הבאיר באות נון גימל כתוב ככה, משהו מדהים. מה דכתיב ויבואו אלימה? וכי מה שבח היה ב-70 תמרים? באחד מקטני המקומות יש 1,000. מה העניין הגדול 70? מה יש 1,000? לפי המחילתא זה פשוט, 70 זה... השאלה לא מתחילה בכלל. עונה בספר הבאיר של רבי ניחוניה בן הקנה, אלא זכו לדוגמתם שיש להם משל בתמרים, ולא עוד, אלא בתמרים יש 70 מינים, דכתיב ו70 תמרים, ולא היו דומים זה לזה, ופעולות זה אינו דומה לזה, וטעם זה אינו דומה לזה. ספר הבאיר מקדם אותנו מאוד. אנחנו מדברים על 70 זקנים, מכיוון שהזקנים יונקים את כוחם מהציבור, קרי, 70 זה המספר שב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים. 70 זה המיניאטורה של עם ישראל. וגם שעם ישראל גדל, יש לו את הריכוזיות של הזקנים המייצגים אותו. אבל כשיורדים 70 נפש, אמרתי להם פעם, שאמר אחד מאדמו"רי קרלין, אין שני צדיקים דומים. כי אם הם היו דומים, למה צריך שניים? אמירה כל כך עמוקה. 70 הזקנים, מה עניינם? 70 הזקנים, פירושו של דבר, כל אחד מייצג חלק אחר מעם ישראל, וכל אחד שונה מן השני. וכל אחד יש ייחודיות שונה מן השני. שימו לב כמה העניין הזה עמוק, כמה לצערנו הרב היום מנסים לשוות מודל חיקוי של תלמיד חכם, ולא מבינים שכל תלמיד חכם צריך לו את הייחודיות שלו. שאנחנו נמצאים עוד שנייה, שאנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, תלמידי רבי עקיבא לא נוהגים כבוד זה בזה. לעניות דעתי עומק העניין נובע, אם אתה רואה בכל אחד ייחודיות, אז לכל אחד יש ייחודיות אחרת, לכל אחד יש ייחודיות שונה. בזוהר חדש יש תוספת מדהימה שהיא ממש שימוש בספר הבהיר. מופיע כך, כשבאו לאלים, באו המים לקטרג עליהם. אמר קודש הבריחו, מוישה, במקום הזה אין צריך מתה. הרי יעקב שהוא האילן ב-70 נפש, והוא 70 תמרים, ו-12 נות מים, 12 שבטים. המדרש הזה הוא מדהים. מתי צריך מתה? ושמה צריך מתה? מתה צריך כאשר אתה רוצה להנהיג בכוח. אבל אם יש לך זקנים, שכל אחד מייצג את האנשים שלו, אין צורך במתה. אומר הזוהר, יעקב שהוא האילן ב-70 נפש. השבעים האלה הם לא מפורדים. יש בהם אחדות אורגנית. זה אילן. אז הוא מביא את הפסוק בישעיהו. 12 שבטים, כ-70 עמודים, ו-12 שבטים זכותם יגן עליהם במקום הזה שנקרא אילן. אלים מלשון אילן. והוא אלים. כמו שנאמר בישעיהו, כי יבשו מאלים אשר חמדתם. יבשו מאלים אשר חמדתם. לכן יש פה, אני חושב, עניין מאוד מאוד גדול, עניין מאוד מאוד גדול בהבנת הסנהדרין לגבי חניית באלים.